זאת אומרת שמאגרי השומן הם 100,000 קלוריות בגוף בכל רגע נתון, לעומת מאגרי הגליקוגן שהם כל כך מוגבלים, והם גם מנוצלים בעצם מאוד מאוד מהר בדרך כלל, נכון?
כן, במיוחד אם הבן אדם הוא לא גמיש מטבולית, ואז הוא ישתמש בהם, ומה שאנחנו הולכים לדבר עליו זה בעצם יכולת העיבוד. יכולת העיבוד של האדם הממוצע, כמה פחמימות בעצם אפשר להכניס לגוף בזמן אימון.
הרגע, קודם כל, אנחנו לא מדברים בהכרח רק על אימון, אלא בכלל יכולת עיבוד של פחמימות.
נכון.
אבל זה נכנס לנו ברקע עם האימון, כמה באמת בן אדם יכול לאבד את אותם פחמימות שהוא אוכל לפעמים מהדקה הראשונה של האימון. אז בוא נראה באמת כמה פחמימות באמת אפשר להכניס לגוף.
אז אם אנחנו מדברים על אימונים ארוכים, ופה בעיקר אנחנו מדברים על אימוני רכיבה, שבהם בדרך כלל דוחפים הרבה ג'לים וחטיפים עתירי פחמימות פשוטות, אז דיברנו על זה שהמעיים לא עובדים ב-100% capacity, אלא רק 20% מהדם הולכים למעיים באימונים כאלה, וזה גורם דיברנו על זה שמגיעים לכל מיני תופעות כמו שלשולים, נפיחויות ובחילות ועוד. ועשו כל מיני ניסויים והגיעו למסקנה שכנראה שמערכת העיכול לא יכולה לשאת יותר מגרם אחד של תוסף תזונה כזה, נניח של ג'ל, על כל קילוגרם גוף לשעה. אז אם הבן אדם שוקל 80 קילו, אז כל שעה הוא יכול להכניס מקסימום 80 גרם מתוסף התזונה שלו. ובשורה התחתונה, אי אפשר להסתמך רק על התזונה שמכניסים לגוף במהלך האימון, ובטח גם לא בתחרות.
בוודאי שלא צריך להסתמך על התזונה. הרי אנחנו אמרנו שיש לנו מאגר מחסן אנרגיה עצום, נתת דוגמה של השומן, שיש לנו בגוף משהו כמו בן אדם ששוקל 70 קילו, אמרת שיש 100,000 קלוריות משומן. זאת אומרת, המטרה של כולנו, לא רק של מתאמנים, לא רק של ספורטאים, היא ללמד את הגוף, קודם כל ללכת למאגרים האלה, הם בלתי נדלים. ולכן, כאשר אנחנו מתחילים לדחוף פחמימות מהרגע הראשון, או מרגעים ראשונים יחסית, המוח שלנו, שכמו שאמרת, מושפע, הוא זה שמושפע מהגלוקוז, לא ילך וינצל את השומן.
נכון.
ולא ייכנס לתהליך של שומן, ומה שקורה לנו במקום זה, זה צריכת גלוקוז מוגברת, שיוצרת איזשהו סוג של רכבת הרים גליקמית.
נכון. מה שקורה, ואפשר לראות את זה בגרף, כשאנחנו משתמשים בפחמימות פשוטות, אז קשה לנו, זה בעצם בלתי אפשרי לשמור על רמת גלוקוז אחידה בדם. כי ברגע שאתה מכניס את הג'ל הזה לגוף, האינסולין ישר קופץ, כי הגלוקוז ישר קופץ, האינסולין ישר קופץ כדי להכניס את הגלוקוז הזה לתאים ולפנות אותו מהדם. וזה יורד זה גורם לירידה חדה של רמת הגלוקוז בדם.
זאת אומרת, יש לנו סוג של רכבת הרים, אנחנו גם יכולים לראות את זה בגרף.
בגלל.
אנחנו נותנים בוסט, האינסולין משתחרר כדי לדחוף מהר את הגלוקוז לדם, ואז נוצר אצלנו במוח שוב צורך לעשות את אותו דבר בדיוק, וזו אותה רכבת הרים גליקמית.
נכון, בגלל שברגע שהגלוקוז ירד, אנחנו נכניס שוב. אנחנו נרגיש עייפים, אנחנו נרגיש פחות מפוקסים, ואז אנחנו נרצה להכניס שוב את הגלוקוז הזה לדם, אנחנו נכניס אותו, ואז שוב הוא יקפוץ וחוזר חלילה. עכשיו,
בוא נקשר האינסולין, את זה רגע לאינסולין אולי, בעצם,
כן,
כי
אז
הגלוקוז כן. גורם לפעולה הורמונלית בגוף, פעולה של אינסולין. ופה יש כל מיני מושגים של פינגונדת אינסולין, בכלל הרעה החולה של החברה המערבית.
נכון.
זה חוסר השליטה באינסולין.
דרך אגב, אתמול בדיוק שמעתי בחדשות, בטח כולם ראו, שהאנשים שהנפגעים הקשים ביותר מווירוס הקורונה, אם לחבר את זה לאקטואליה, הם אנשים שמנים.
וואלה.
כן, אז זה גם לגמרי מחליש את המערכת החיסונית.
אנשים שמנים הם כנראה קודם כל, ובראש ובראשונה אנשים עם רמת סוכר, רמות סוכר לא טובות.
כן, או טרום סוכרתיים או סוכרתיים, נכון?
אוקיי, אז האינסולין, למה האינסולין מדכא לנו את ניצול השומן כמקור אנרגיה בעצם? בואי תסבירי, אני חושב שהרכבת הערים הזאת, זה המשך לאותה רכבת הרים שראינו.
עכשיו, מה שקורה הוא שככל שאנחנו, עכשיו, הכנסנו גלוקוז, האינסולין קופץ. ככל שנכניס יותר גלוקוז, האינסולין יקפוץ יותר, וככה בעצם הניצול של השומן יהיה יותר נמוך. עכשיו, ברגע שהרמה של האינסולין נמוכה בגוף, הגוף ינצל טוב יותר את השומן. ואם אנחנו למשל נכניס, כמו שאמרת קודם, כבר פחמימות פשוטות בתחילת האימון, אז כבר בתחילת האימון בעצם הפרנו את היכולת הזאת של הגוף שלנו לנצל את השומן כמקור אנרגיה.
חזרנו בעצם, הקמנו את אותה רכבת הרים.
אנחנו, זהו, אנחנו התחלנו את זה, כן, זאת ההתחלה של הרכבת. כן, עכשיו...
מה קורה ברמה נמוכה של אינסולין?
ברמה נמוכה, הגוף יכול לנצל את השומן למקור אנרגיה. ושוב, זה דורש גמישות מטבולית שצריך לרכוש אותה. ועכשיו, יש תופעה כזאת שבאימונים שנקראת בונק או קיר.
מי לא מכיר את התופעה, את הבונק? מי לא חוטף את הבונק? זה הקיר, כן.
אז כן, אתה מתאמן כמה שעות, אתה מאוד מתאמץ, אתה גם אוכל.
איך זה קשור דרך אגב?
אז הנה, אז עכשיו, אחרי שאתה דוחף את כל הגלוקוז, גם את האיזוטוני, ואתה מוציא גם המון מינרלים כשאתה מזיע, ורכבת הערים הגליקמית הזאת לא מפסיקה, וזה בעצם גורם לתשישות, לעייפות, זה מוציא מפוקוס, אתה מרגיש פתאום שיש לך בור בבטן ואתה חייב לאכול.
ואז עוד פעם דוחפים גלוקוז למוח, והמוח כבר בעצם לא צריך את הגלוקוז, הגוף כבר לא יכול לנצל אותו בעצם.
נכון, ועכשיו... המוח ניזון בעצם משני סוגים של דלק. יש את הגלוקוז, שכולנו יודעים, וקיטונים, או גופי קיטון, שהם בעצם נגזרות של שומן, ורוב האנשים הם לא גמישים מטבולית, ולכן המוח שלהם מסתמך בעיקר על גלוקוז, וכמעט בכלל לא על שומן. בגלל זה, כשהמוח כבר לא מקבל מספיק גלוקוז, או באימון, או בחיי היום-יום, הוא לא יקבל מספיק גלוקוז, והוא ישר יאותת לגוף שיש לנו צורך בגלוקוז נוסף. עכשיו, פה אנחנו רואים בתמונה שני גרפים. בצד שמאל יש לנו גרף של בן אדם ממוצע שהוא לא גמיש מטבולית, ובצד ימין בן אדם גמיש מטבולית. עכשיו, ההבדל בין שני הגרפים האלה בניצול של השומן והגלוקוז כמקור אנרגיה, ביחס לדרישת האנרגיה, הוא עצום. האדם בעל הגמישות המטבולית בצד ימין ינצל הרבה יותר שומן ולאורך הרבה יותר זמן, ויהיה תלוי מעט מאוד בגלוקוז. וזה נכון לגבי כל אדם שיהיה גמיש מטבולית, וככל שהוא יהיה יותר גמיש מטבולית, ככה הוא יוכל להחזיק מעמד לאורך יותר זמן, ולהסתמך על מאגרי השומן, ולהתאמן בעצימות גבוהה יותר, בלי להיות תלוי בגלוקוז. עכשיו, מה בדרך כלל עושים באימון ארוך? אמרנו...
רגע, לפני שנגיע לאימון ארוך, אני חושב שדיברת פה על מושג שהוא קריטי, וזה מושג הגמישות המטבולית.
כן.
וגמישות מטבולית זה משהו שכל אחד ואחד מאיתנו רוצה להשיג.
כן.
ואנחנו בפרק הבא, אנחנו נעסוק בגמישות המטבולית, בכלים להשיג את הגמישות המטבולית, שהכלים להשיג את הגמישות המטבולית, כמובן כבר מגיעים מעולם התזונה, ומעולם תזמון התזונה, וזה מה שאנחנו נעשה, על זה אנחנו נמשיך ונדבר בפעם הבאה, ובינתיים, רק לסיום, אז בואי תגידי לי, מה עושים כרגע? מה עושים בדרך כלל באימון ארוך? איזה המלצות את יכולה לתת לאנשים שרובם כנראה עדיין לא מספיק גמישים מטבולית, אבל בכל זאת רוצים וצריכים לצאת לאימון ארוך, ולא יכולים לא לאכול 4 שעות כמו שאולי את מסוגלת. כי את הגמישות המטבולית שלך היא טובה מאוד.
כן.
אז מה עושים בדרך כלל באימון ארוך באמת?
עכשיו, מה שאנשים בדרך כלל עושים, זה כמו מה שאמרנו קודם, מעמיסים בפחמימות פשוטות. דרך אגב, אין צורך בהכנסה של שומן, בגלל שיש לנו גם ככה מספיק מאגרים. אנחנו נדבר גם מתישהו על כל מיני דרכים לגרום לגוף לשרוף יותר שומן, ולקחת את השומן הזה ולהשתמש בו כמקור אנרגיה. יש כל מיני דרכים שאפשר לעזור לגוף לעשות את זה.
זהו נושא השיחה שלנו באמת הבאה. איך הופכים לגמישים מטבולית. אבל בכל זאת, גם היום, אנשים שאוכלים באימונים, אם כבר אוכלים, אז מה כן? מה בנוגע, נגיד, לפחמימות? הפחמימות המורכבות, לעומת הג'לים? מה עדיף כדי לא ליצור את קפיצת האינסולין הזאת ואת רכבת ההרים הגליקמית שהראינו קודם? אז מה למשל את היית ממליצה למישהו עדיין לא פט אדפטד בהכרח, אבל צריך לאכול, מה היית ממליצה לו לאכול?
אז עדיף להכניס לגוף פחמימות מורכבות יותר, שמתפרקות לאט יותר, שלא מקפיצות את האינסולין, שלא מקפיצות את הגלוקוז ואחריו את האינסולין, ושנספגות טוב יותר. עכשיו אפשר למשל לאכול משהו... אז אפשר למשל להכניס מזון שמכיל יותר סיבים תזונתיים שמעיטים את ההתפרקות של המזון, ואז הקפיצה של הגלוקוז תהיה פחות גבוהה, פחות דרסטית. למשל יש לחם מחמצת שאפשר לאכול אותו, שהוא גם לא מכיל את החומצה הפיטית שמפריעה לספיגה של המינרלים, ומינרלים הם קריטיים באימון.
טוב, זה כבר עניין לפודקאסט שלם אחר, אל תבלבלי לנו את האנשים.
כן, זה גם בדרך כלל לחם שיהיה מלא ויהיה בו צבעים תזונתיים.
יש את הקטע של הסופרסטארט, של המילן העמיד. שמתפרק יותר לאט.
אז יש את ה... יש למשל, קודם כל אפשר, יש מחקרים ואפשר למצוא את זה מאוד בקלות, שאפשר לאכול תפוחי אדמה שבושלו וקוררו. ככה נרוויח שם בעצם גם את הפחמימות של תפוחי אדמה, וגם את המילן העמיד, שזה המילן שנוצר בתפוחי האדמה ובעוד כל מיני פחמימות ושורשים. שמבשלים אותם ומקררים אותם, והמילן העמיד הזה הוא בעצם סיבים פרוביוטיים שמזון לחיידקי המעיים הידידותיים. וחוץ מזה קיים משהו שנקרא המילן תירס, שזה לא קמח תירס, כי קמח תירס עשוי מכל גרגר התירס, והמילן התירס הוא רק הפחמימות. והמילן הזה הוא פחממה מאוד מורכבת, והוא משוחרר לאט בגוף, ככה שהוא לא מקפיץ את הגלוקוז. יש גם סוכרתיים, דרך אגב, שמשתמשים במילן התירס כדי שהסוכר לא ייפול להם. ואת המילן תירס הזה למשל, קודם כל לא מבשלים אותו, אפשר להזמין אותו מחול, אין אותו בארץ.
סוג של תוסף אפשר לקנות אותו, אני חושב.
אפשר, אבל לא בארץ, אין את זה בארץ, עד כמה שניסיתי לחפש ולא הצלחתי, יש את זה בחול. ב-iHerb יש משהו. ואפשר להשתמש
בקיצור,
בזה.
בקיצור, פחממות עדינות, פחממות שצריך לברור אותן מבעוד מועד, למישהו עדיין לא פט אדפטד. עכשיו, מה שבעצם אנחנו אומרים פה, זה כל מי שיוצא לאימון מחר 4 שעות, אנחנו לא אומרים אל תאכל. צריך לא. לאכול בוודאי מישהו שהוא לא נמצא, ראינו את הגרפים האלה שישבו בין מי שגמיש מטבולית למי שלא, ורוב האנשים נמצאים בגרף השמאלי.
נכון.
אז כמובן שצריך לאכול, אבל תשתדלו לאכול פחמימות מורכבות יותר, כמו שדורה הביאה בחשבון, ואנחנו בפרק הבא נתחיל לעסוק באיך להפוך לגמיש מטאבולית, כדי להגיע למצב שבו אתה יוצא לאימון, וגם שעתיים שלוש אתה מסוגל לא לאכול כלום, מאחר ואתה גמיש מטאבולית, כי הגוף, המוח, לא משדר לך ישר גלוקוז ועוד גלוקוז ועוד גלוקוז, וגם לא יוצר את רכבת הערים הגליקמית שמכבידה על הבטן, אלא הגוף מנצל את מקור האנרגיה, את מחסן השומן העצום, שבתחילת השיחה בכלל הצגת לנו אותו, דיברת על 100,000 קלוריות שיש לנו בגוף, ואנחנו בוחרים ללכת ובמקום זה לקחת את האנרגיה שלנו מג'ל. זה נשמע כזה תזוי, אבל זה המצב. אז עוד משהו לסיכום הפרק הזה, לפני שאנחנו מסיימים ויוצאים לשבת שלום?
מחר יש לנו טסט באימון. אני הולכת לנסות במקום איזוטוני מי קוקוס, ואני הולכת לשים בזה איזושהי אבקה שעשויה מתערובת של פטריות, שאולי נדבר על זה בפעם הבאה גם. הן אמורות בעצם להעלות את האנרגיה ולגרום לגוף להתאושש ובעצם להתעייף הרבה פחות מהר. אז נראה, אני גם אוהבת לנסות כל מיני דברים.
טוב, אנחנו פה בשביל לנסות, אנחנו נסיינים בעיני עצמנו לפחות, וזה מה שמעניין אותי ואותנו, ואנחנו אוהבים לדבר על הדברים האלה. אף על פי שהשיחה הקודמת יצרה דיון די עמוק בקרב הרבה מאוד אנשים, יצרו איתי קשר הרבה מאוד אנשים, סיפרת לי גם את שדיברו איתך, אנשים מהקבוצה אצלך, אז כן, זה נראה מפליא שאפשר לאכול, גם להתחיל לאכול גם בשעה השלישית והרביעית לאימון. אנחנו עדיין לא הצלחנו לשכנע אתכם למה וכמה ואיך, אבל אנחנו, זה הכיוון. הכיוון הוא להפוך להיות גמישים מטאבולית, להפוך את הגוף שלנו לעמיד, לפאט אדפטד, לא לעמיד, לאדפטציה, פשוט כזה שעשה אדפטציה לשומן, כדי לפרק את מחסני האנרגיה
להשתמש בשומן כמה שיותר.
שנמצאים לנו בגוף, גם בשגרה וגם בספורט וגם בפעילות גופנית.
נכון.
יאללה דור, היה תענוג.
לגמרי.
נתראה פעם הבאה. יאללה ביי.
ביי.